אני גלי.
ואני אודליה.
ואנחנו הגיקית והפסיכית.
בכל פרק נדבר על סרט מרוול שראינו.
מפייז 1 ועד הדברים האחרונים שיצאו.
והיום נדבר על ספיידרמן אין דרך הביתה. שראינו.
בפעם הראשונה, בקולנוע יחד.
ביחד, איזה כיף.
כן, זה סרט ראשון שחיכיתי את כל הכתוביות. לסצנה שאחרי הקרדיט, לסצנה שאחרי הקרדיטים.
ברוכה הבאה.
תודה רבה.
רגע מרגש.
מאוד מרגש. באמת התרגשתי, שתדעו לכם.
אז אני יכולה לשאול אותך איך היה הסרט, או שזה...
אני יכולה לשאול אותך באותה מידה, איך היה הסרט, אודליה?
וואי, איזה סרט, אה?
סרט. זהו, אין לי דרך קצרה לענות על השאלה איך היה הסרט. כי היה, הוא היה מדהים, והוא בו, הוא היה קשה.
נכון.
והוא דברים שמאוד יחזבו אותי, והוא דברים שמאוד שמחו אותי. חלק מהדברים ששמחו אותי גם יחזבו אותי.
כן.
והוא חבר מאוד מעורבת, רגשי.
כן.
היה סרט גדול.
נכון, זה ידידיה אמר לי בשיחת חדר מורים, שזה די כיף לנהל שיחות חדר מורים.
ידידיה גזבר, ממאזיננו, החשובים ביותר.
שזה סרט אין גיים של ספיידרמן, זה ממש נכון.
ממש, כן.
זה
סרט C.
כן, כי זה כאילו כמו אין גיים, שיש אנשים שאם הם יכולו לראות את זה בקולנוע, אז הם קצת סתומים, אם הם לא ראו קודם את כל הסרטים האחרים, כי הם לא מבינים מה קורה שם. אז גם ספיידרמן, הרגשתי שאנשים שהלכו לקולנוע לראות את זה...
סתם ככה?
כן, כאילו, מה הם הבינו?
אז אולי נדבר על החוויות הצפייה שלנו. אנחנו בחבורה מאוד גדולה, של כל מיני אנשים שאנחנו רואים איתם סרטים, וגם כאלה שלא. יש חלק מהם היו גם חברות שלא ראו, לא את כל סרטי ספיידרמן הקודמים. אני אגיד שאני אישית, כי אני, אתם מכירים אותי ואני רצינית, אני אוהבת לעשות עבודה יסודית. צפיתי בשבוע לפני זה, בכל הספיידרמנים הקודמים, של טובי מגווייר ושל אדרו גרפילד, מי שרוצה לקרוא... תובנות מהורהרות, מוזמן לגיקים והפסיכים, עשיתי שם ממש פוסט על כל אחד מהסרטים. אבל היו איתנו גם חברות שלא ראו, והם שבו לידינו, וכל הזמן טיווחנו להם את הסרט.
כן.
והיו לפנינו עוד חבורה של אנשים, שכל הזמן השתיקו אותנו. עכשיו, זה לא שפטפטנו. זה כשאנדרו גרפילד מופיע, אני צרחתי, כי זה מה שצריך לעשות. והיה ברור לי שזה אנשים שזה לא מלהיב אותם, כי אין להם מושג שזה מלהיב. כן.
שזאת חוויה מאוד מוזרה, כי בקולנוע אתה מצפה שיהיה איתך אנשים שהם כאילו חווים את זה, נכון? קולנוע היא חוויה, זה לא רק סתם בוא נראה סרט ביחד.
בצד שני יש איזה דרכי התנהגות בקולנוע של לצרוך, בסרטים אחרים זה לא מאוד הגיע.
נכון.
אני חושבת שמה שקרה עם הסרט הזה, זה שהוא סרט עם המון הייפ, המון 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 הייפ, וכולם חושבים שזה סרט טוב, וכל הביקורות על זה מאוד טובות, ואנשים אומרים כזה, אני בדרך כלל לא רואה מרוול, אבל הו, זה סרט עם ביקורות ממש טובות, אני אהיה חייב. הסיפור הוא שהביקורות ממש טובות, כי זה יושב על המון 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 ילד הקודם, כאילו.
חושבת שאנשים פשוט חושבים, אני יודע מי זה ספיידרמן, ראיתי פעם סדרה מצוירת של זה בערוץ הילדים.
לאחיין שלי יש חולצה עם ספיידרמן, זה עם הקולים.
אז בוא נלך לראות את זה.
עקץ אותו איזה עכביש או משהו.
אז זה באמת סרט שיש לו עלילה מאוד מסובכת, והוא מורכב, ויש בו כל כך הרבה קריצות למעריצים, שאני נזאתי באיזו שלב להיזכר בהם, ואני בטוחה שלא זכרתי
את זה. אנחנו נעשה פה פינה בהמשך, אני חושבת, כל הקריצות שאהבנו, אבל ברור, נגיד לי ברור שאת רוב הקריצות הבנתי, ובטח יש כאלה שלא.
כן.
כי זה... לא ראיתי, לא יודעת, ממד העכביש או משהו, לא כן. יודעת.
יש כאילו. שם המון המון, זה כאילו סרט שנכתב כמחווה למעריצים, ואני חושבת שזה לטוב ולרע.
לגמרי, זה גם ממש החוויה שלי. זה כאילו, יצאתי ואמרתי, הם כל כך ניסו לגרום לנו להיות מרוצים, שהסרט הוא קצת פחות טוב. כסרט עצמאי בפני עצמו.
כן, אני לא בטוחה שהם ניסו לגרום לנו להיות מרוצים, כמו שאני חושבת שהם... אני הרגשתי קצת שזה סרט שהוא מנסה מצד אחד לסגור את כל הטרילוגיה, ובו זמנית גם...
לפתוח טרילוגיה חדשה גם.
כן, וגם לסגור את כל הסרטים הקודמים של ספיידרמן. זאת אומרת, יש פה איזה מין ניסיון שלהם לתקן, במידה מסוימת.
את הפיצול הזה.
בדיוק, את הדבר הזה של מיליון סרטים של ספיידרמן.
של עוד ריבוט לעלילה הזאת ועוד ריבוט לעלילה הזאת.
זה כאילו לקחת כל מיני טלאים ולנסות לחבר אותם ביחד, וזה יוצא מצד אחד מאוד מאוד כיף, ומאוד מאוד מרגש גם למי שעקב אחרי כל הדברים האלה, כן. ולאנשים שגדלו על טובי מקווייר בתור ספיידרמן וכל הדברים
סקנים,
האלה.
סקנים, אנשים סקנים.
וכל מיני דברים כאלה, ומצד שני גם הם ניסו מאוד מאוד לעשות ריבוט, כי זה ברור שהם רוצים להתחיל את ה... הם הודיעו הרי שתהיה טרילוגיה
נוספת. חדשה עם הולנד
כמובן. כן, וזה סו... מאוד, זה לגמרי ריבוט, כי מה שהם הולכים לעשות זה לגרום לזה שאף אחד לא יודע שהוא ספיידרמן, הוא איבד את החליפה של סטארק, אז הוא תופר לעצמו חליפה כמו שיש תמיד בקומיקס, זה לא חליפה משוכללת שהוא מקבל, והוא צריך להשיג מחדש את כל מה שהיה לו.
כל מי שהיה לו.
כל מי שהיה לו, והוא לגמרי בכזה חדר נידח מסכן, כמו טובי מקווייר.
כן, ממש זהה לחדר של טובי מקווייר.
ויש פה ממש איזה מין התחלה מחדש. כאילו, הכל מתחיל מחדש. הנוקמים לא יודעים מי הוא, אף אחד לא יודע מי הוא, הוא בעצמו לא יודע מי הוא. אנחנו הולכים לגלות מחדש מה הולך לעשות, להשלים בגרויות, ללמוד בקולד, להיות צלם. פתאום כל האפשרויות פתוחות, כל הדברים האלה שלפני זה...
שכבר אמרנו טוב, זה עלילה אחרת.
כן, זה משהו אחר, אז לא,
חוזר לחזור. אבל בואי לא נקפוץ לסוף.
נכון.
כי אני קצת מצער אותי לקפוץ לסוף.
כן.
אני רוצה קצת לדבר על הסיפור הזה של הגרסאות באמת, ושל הריבוטים הנוספים, ושל המולטיברס שמסביר את כל הריבוטים האלה. כי חשבתי על זה בהקשר של מיתוסים. כי הרי גיבורי על הם המיתוסים החדשים, נכון?
נכון.
ספיידרמן הוא לגמרי האלים החדשים, ויש את כל הסיפורים. וחשבתי על, נגיד, האחים גרים, או כל מיני אחים אנדרסון, שאספו אגדות, שאספו גרסאות של אגדות. ובכלל, כל מיני גרסאות של דברים, אני מדברת עם תלמידות שלי הרבה פעמים על אגדות, נגיד על אלזה, לשבור את הקרח, שיצא בדיסני. יש סיפור מאוד דומה רוסי שנראה אחרת, אוקיי? ויש, אני בטוחה שיש כל מיני סיפורים אחרים כאלה. וזה המולטיברס של המיתוסים.
כן.
זה של כל סיפור, כל פעם שהוא מסופר מחדש, הוא... מין ענף חדש במולטיברס. וזה בדיוק, זה באמת בדיוק מה שקרה עם ספיידרמן. אוקיי? סיפרו אותו כל כך הרבה פעמים. וזה נורא מתיישב יפה עם זה שספיידרמן הוא לא טובי מקווייר, והוא לא לצערנו אנדרו גרפילד, סליחה, ממש חיבבתי את הגרסה הזאת, והוא לא טום הולנד. הוא אידאה. הוא ישות, הוא ארכיטיפ בנפש שלנו. כל פעם מישהו אחר יספר אותו, וכל פעם יהיה לו פנים חדשות. כמו הלוקים כמובן, להבדיל. וזה נורא חמוד להגיד, אנחנו מכירים בזה שיש עוד גרסאות של הסיפור, זאת הגרסה שלנו ואותה אנחנו נספר, אבל כאילו זה נותן איזה מקום בעצם מול הסיפור של כל מה שהיה עד איירון מן אחד הוא לא חלק מהעולם. העולם מתחיל באיירון מן אחד. אז זה לא עולם, זה גרסה.
זה קצת מתחבר לזה שאנחנו בתקופה של פוסט-מודרניות, ובעצם
כן.
אין את הדבר הזה של אמת אחת. לכל אחד יש את האמת שלו, אז כל אחד מספר את הספיידרמן שלו. זה בדיוק. עולמות מקבילים, מולטיברס. בסוף כאילו כל אחד מאיתנו חי באיזה עולם מקביל, שבו העולם הוא מסתדר לפי איך שהוא רואה.
לפי הסיפור הפנימי.
בדיוק.
כן, אני חושבת עכשיו על ספיידרמן, על חוויית הספיידרמן שיש לאחיין שלי בין השנתיים. אין לו מושג מי זה טובי מגווייר. הוא יודע שדודו שלו הביאה לו בובת יד של ספיידרמן, קוראים לו ספיידי. זה הספיידרמן שלו, הספיידרמן שלו קשור אליי, אני הדודה מיי שלו אולי. כאילו מין, לכל אחד מאיתנו יש את הסיפור שלו, וזה נורא נורא יפה. וגם הייתה לי עוד מחשבה על הוורסיות, כי בעצם זה דמות שנייה, שאנחנו פוגשים את הווריאנטים שלה. פגשנו את הווריאנטים של לוקי, ופגשנו את הווריאנטים של ספיידרמן, של פיטר. וזה מהמם, כי הווריאנטים של לוקי, הם לוקי, אז הם רבים אחד עם השני. הם רבים, והם קורטים בריתות הזויות כאלה, והם
בוגדים
אחד בשני. והווריאנטים של פיטר פארקר, תומכים אחד בשני.
בוא נעשה חיבוק.
כן, פיחות על השכם. אני אוהב אתכם, אוקיי. אנדרו זה קצת יותר מדי, כמו תמיד, רגשות. מאוד אופייני לך. כאילו, זה נורא נורא מתוק, שזאת תהיה האינטראקציה. ואולי נראה עוד דמויות עם וריאנטים שלהם בהמשך, זה נראה לי, יש פה ממש... טוב, אנחנו יודעים שאנחנו נראה את זה בדוקטור סטרנג' ומולטיברס הטירוף, כי אנחנו ראינו כבר בטריילר הזה דמות. אנחנו נראה את זה כנראה בעוד דמויות. וזה מרתק. כאילו, מה הדוקטור סטרנג'ים, איך הם מגיבים אחד לשני? איך הוונדות מגיבות אחת לשנייה?
כן.
איך תורים מגיבים אחד לשני?
כן.
זה יהיה מצחיק. כאילו, מעניין.
נכון. אני חושבת שבמובן הזה של החזרה והניסיון לספר את הסיפור הזה בכל מיני מובנים, אני הרגשתי שיש פה איזה מין... הרי הסרט מתעסק בפיטר פארקר שמנסה לשנות את העבר. הוא מנסה להגיד, טוב, בואו נעשה אחורה בזמן, לא קרה, שוב, אנחנו עושים ריבוט למציאות, כאילו.
כן.
וזה לא עובד, כי אי אפשר לעשות ריבוט למציאות. אפשר רק לתקן, להמשיך קדימה ולתקן את מה כן. שהיה. ואני חושבת שזה נורא יפה לראות איך הם עושים את זה גם עם הדמויות. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנדרו גרפילד, פיטר שלוש לדעתי, הוא היה בסוף, לא יכול להציל את גווין, אבל הוא יכול להציל את אמג'יי של העולם שלנו.
כן.
וטובי מגווייר לא יכול לא להרוג את הגובלין הירוק, כי זה כבר קרה. אבל הוא יכול לעצור את פיטר אחד מלהרוג את הגובלין הירוק, ולתת לו להציל אותו. נכון. כאילו יש פה איזה כאילו... אי אפשר לתקן את זה בעולם שלהם, אבל אפשר לתקן את זה בעולם מקביל. זה כאילו...
אפשר להתקדם
כן, ולהציל משהו כן. חדש. וזה קצת המוטיב הזה שפיטר מנסה לעשות עם הרעים, שהוא מנסה כאילו להציל אותה. הוא אומר, אז מה אם הם מעולם מקביל? עדיין הם פה בעולם שלי, ואני מנסה להציל אותם, אני מנסה כן. לתקן אותם. אני לא מנסה... אני לא מתעלה מזה שיש לי אחריות.
אני מנסה את זה.
כן. עכשיו, שזה חלק שבעיקרון יש בו משהו מעצבן, כי האם זה שווה להציל רעים בשביל...
ולאבד את הדולמי?
בדיוק.
כדרך אגב, קווין פייגי, אנחנו לא סולחות ולא שכחות. בוא נשכח, בוא נסלח.
באמת, זה סצנה נוראית
והעילה. נוראית, נוראית.
וזה שהיא אומרת לו, עם כוח גדול... כן, בסדר. יאללה. אבל לקחת לפיטר המסכן שלנו את דודה מייס, זה לא יפה.
כמה דמויות הוריות הוא יכול לאבד הילד הזה?
בדיוק, אני לא מבינה, כאילו...
ואז הוא, טוב, הוא מאבד אחר כך גם את כל השאר הדמויות בחיים שלו.
זה אכזרי ברמות שהן לא סבירות. זאת אומרת, אנשים שיצאו מהסרט ואמרו לי, היה מדהים, איזה סרט מדהים, וזה, אני אומרת, אוקיי, סבבה, אבל...
אבל דודה מיי מתה.
דודה מיי מתה, וכולם שוכחים שהוא קיים. כאילו, הוא פתאום מוצא את עצמו.
הוא מקריב הכל.
בדיוק, הוא מקריב כל כך הרבה. עכשיו, זה באמת הדמות שלו. זאת אומרת...
מאוד מתאים לו.
בדיוק.
גם בדיוק לספיידרמן הזה.
בדיוק, הוא כזה מתוק ויעשה הכל כדי לעזור לאנשים
אחרים. הוא גם גדל על כתפי טוני סטארק שהקריב את הכל.
בדיוק, וכאילו מבחינתו, זהו, זה. הוא יעשה את זה, הוא יציל את העולם, והכל יהיה בסדר. אבל יש בזה משהו לא הוגן. אבל אני חושבת על זה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אז הסרט קשה, כאילו יש בו משהו קשה. ומצד שני, יש בו גם מין נחמות קטנות כאלה. כן. זאת אומרת, הרגע שבו ספיידי 3 תפס את אמג'יי, הוא ריגש אותי בצורה שהיא לא תאבן. כשאמג'יי
נפלה, אני חושבת שכולנו היינו בקצה הכיסא שלנו.
כן, לגמרי.
גם בדיוק אותו שוט, הם עשו את זה מאוד יפה.
כן.
אני הייתי צמרמורות פחד אלוהים, כמעט צרחתי, שוב. והוא תפס אותה, ורצינו לחבק אותו.
ממש, ממש. וזה היה סוג של נחמה כזאת, וגם היה משהו מנחם בזה, שדודה מיי מתה, אבל היא אמרה לו לפני זה משפט, שהאחרים גם קיבלו את המשפט הזה מישהו שלפני שהוא מת. וכאילו, היה שם איזה מין נחמה משותפת כזאת, באיזה מין גורל משותף שאנחנו צריכים להתמודד איתו, ויש בזה משהו מנחם, למרות שכאילו בעיקרון, למה זה מנחם? מה זה מנחם שעוד אנשים איבדו אנשים כמוני? כן. מה זה משנה?
שככה הסיפור
בדיוק.
הולך.
זה כאילו, הסיפור הוא הסיפור, ואני לא צריך להילחם בסיפור, אני צריך לקבל אותו. ויש משהו מנחם בלקבל את הסיפור שלך, בלדעת שזה הסיפור שלך, ואיתו אתה מתמודד, וזאת נחמה מסוג מאוד עמוק. זאת אומרת, היא לא מנחמת במובן שהיא מחזירה לך את מה שאיבדת. אבל היא פשוט נותנת לך להפסיק להילחם.
היא נרמלת את זה גם.
בדיוק. אין קטע להילחם בזה. ככה זה צריך להיות. זה פשוט להמשיך הלאה מפה. ויש בזה משהו מאוד חזק.
נכון. אני חושבת שהסיפור הזה, יש קטע שאחד מהם אומר, אוי, תמיד רציתי שיהיו לי אחים.
כן.
קצת זה, זה, זה הסיפור של לא לעבור את המסע הזה לבד.
נכון, שותפות.
שותפות. וגם זה היה נורא מעניין בשלישייה הזאת, שלישיית הספיידרמנים. איזה תפקידים הם פתאום תפסו. כלומר, ברור שטובי מגווייר, שהוא כבר בשנות ה-40 לחייו, הוא באמת גם נראה יותר מבוגר, הוא כזה איש, כואב לו הגב, ואנדרו מרים אותו, ועושה לו קליק עם הגב, שקצת קיניתי בזה, כי גם לי קצת כואב הגב, זה נראה מאוד משחרר. בכל מקרה, אז הוא מין תפס איזה דמות אבהית כזאת, נכון? הוא האבא, הוא היד נובון, הוא יודע, הוא גם היחיד שם שהוא כנראה עדיין עם אמג'יי, עם אהובתו. ואנדרו תפס את התפקיד של המאהב השבור לב, הממורמר שרוצה לשמור על ה... הוא אומר, אני נהייתי מרר, אני רוצה לשמור עליך. כלומר, כן, איזה משהו מנוסה כזה, רגשית אולי יותר.
כן.
זה מדהים, זה לפגוש את הגלגולים של עצמך, זה לפגוש את ה... זה ממש חזק. כלומר, חוץ מה... קריצות למעריצים, וזה תענוג למעריצים לראות את שושה ביחד.
ממש, לא, הרגע שבו הוא אומר לו, you're amazing, וזה אחד הדברים הכי מצחיקים.
זה נהדר, זה הקטע, שגם ישבו לידי חברות שאמרו, כאילו, amazing, amazing, מה הוא עושה?
וזה שאתה מצחיק.
The amazing Spider-Man, ברור שהוא amazing.
כן, לגמרי.
אז חוץ מזה, אבל שזה, ברור שזה שם, וכולנו נהננו, ואורבנו נהננו מהדבר הזה.
כן.
יש בזה באמת איזה משהו מאוד חזק, בהקשר הזה, של המולטיברס, של מיתוסים, של שיקופים של עצמנו, זה בדיוק מה קורה לנו כשאנחנו קוראים סיפור ואומרים, יש פה סוד, זה הסיפור שלי, יש פה סוד של הנפש שלי שכתוב בתוך הסיפור הזה.
ממש, זה האדם הזה מהעתיד שאומר לך, אתה עצמך מהעתיד שאומר לעצמך, you're amazing, כאילו, זה היכולת שלנו לבוא לעצמנו של העבר ולהגיד, לא, את מדהימה, כאילו, היית מדהימה, תפסיקי כאילו לחשוב על עצמך במובנים אחרים.
יש לי רגעים שבתוך הטיפול, שגיליתי שמה שעוזר לי, נגיד, לא לכעוס על עצמי או לא לשנוא את עצמי, זה דמות כזאת דמיונית שאני מזמנת של סבתא גלי. של כאילו, אני בת 80.
כן.
שבאה ואומרת, וואי, את ממש משתדלת, ואת עובדת קשה, ואת נהדרת. אנחנו צריכים את זה, את הדמות שלנו המבוגרות.
נכון. אני חושבת ש... אני חושבת שזה סרט שהוא באמת מאוד מאוד מורכב בגלל זה. כי יש בו המון המון שיקופים באמת. כאילו, המון שיקופים של שיקופים כזה. יש לנו את דוקטור סטרנג' שהוא הוא כאילו אמור להיות המחשף על, אבל הוא לא מחשף על, כי הוא נהדר לחמש שנים, אז עכשיו יש מישהו אחר שהוא מחשף על. אז כאילו דוקטור סטרנג' הוא כזה מקבל החלטות, אבל מישהו אחר...
הוא מן הסגן מנהל שהמנהל אומר לו, כאילו, תעשה מה שאתה רוצה, רק אל תפריע לי.
בדיוק.
שזה למה אתה פה?
מאוד מוזר. ואז אנחנו מקבלים את כל הדמויות שאנחנו מכירים אותם, לפחות מי שראה את הסרטים הקודמים, את כל הרעים. ואנחנו מקבלים אותם באיזה מין וריאציה שאנחנו לא בטוחים אם היא הווריאציה שאנחנו מכירים, או שהם קצת שונים. כי נגיד, ג'יימי פוקס נראה כל כך הרבה יותר טוב.
לא זיהיתי אותו. כאילו... הוא מאוד השתנה עברו כמעט 10 שנים.
נכון, אבל הוא היה אמור כאילו לראות... פחות טוב אולי אם עברו 10 שנים. נכון. נראה יותר טוב.
אנחנו בעידן שאנחנו... כן. יש איזה מגיל 20 עד גיל 45 שאנחנו משתפרים.
כן.
קצת השתנה מבעבר.
אז נגיד הוא נראה אחרת, כן. אבל בקטע אחר, ואנחנו כזה, רגע, זה אותו אחד שאנחנו מכירים, זה לא אותו אחד. יש לנו כן. כאילו כל מיני... הוא נגיד אומר, זה החשמל שאני מכיר, אבל זה לא החשמל שאני... כאילו...
שזה באמת נכון, כי ראיתי את הסרט, באמת את... סיימתי לראות את הסרט הזה, שעה לפני שהלכנו לקולנוע. הסרט הקודם,
כן.
את ספיידרמן המופלא 2, וזה באמת חשמל אחר, יש לנו טלפונים כאלה עם צג, כאילו שנפתחים, וכאילו באמת עברו 10 שנים, אבל הטכנולוגיה קפצה כאילו 100 שנה
כן.
קדימה.
כן,
זה באמת, באמת עולם כן. אחר, שזה מעניין גם.
זה ממש מעניין. יש שם כל מיני השתקפויות באמת כאלה של כאילו, כל מיני גרסאות, וריאציות, כל מיני דברים כאלה.
כן.
וזה מעניין, זאת אומרת, זה כזה, מה קורה לדמויות כשהן עוברות זמן, מה קורה לנו כשאנחנו גדלנו ואנחנו רואים את הסרטים האלה ואנחנו נזכרים בעצמנו שהיינו כשראינו את הדמויות האלה.
גם מעניין הסיפור של הגאולה, של התיקון. כי, נגיד, המופע הכי פשוט של זה, זה הסיפור עם באמת אנדרו ושהוא מציל את אמג'יי. אמג'יי נופלת, משקפת את הסצנה הכי נוראית בסרטי מרוול סוני אי פעם, שהיא כן. נופלת, שאמא נופלת, והוא מצליח לתפוס אותה, ויש פה תיקון, וזה פשוט. אבל מה באמת קורה עם כל הסיפור? יש לנו איזה 4-5 וילנס כזה רשעים שמגיעים לעולם שלנו. יש לנו את הגובלין הירוק שהוא כאילו עם פיצול אישיות, הוא באמת עם פיצול אישיות, זה הסיפור שם, כאילו זה זה המופע של מה שקורה לו, והוא הולך לדוד המי, והוא מבקש כפרה, ואז הם מתחילים את המהלך הדי משונה הזה, של לתקן את כל הרשעים. ואני חייבת להגיד שזה מהלך אל שמאלני פרוגרסיבי, שדי מעצבן אותי. כאילו, לא שאני נגד לגאול אנשים, ולא שאני נגד חזרה בתשובה, אבל אין פה חזרה בתשובה. יש פה ריפוי. וזה מעניין, כי זה באמת מתאים קצת לווילנס בספיידרמן לאורך השנים, שהם קצת וילנס שלא הייתה להם המון בחירה. קרה להם משהו והם הגיעו להיות וילנס.
כן, לא יודעת, הם... הרבה מאוד מהם מדענים שעשו ניסוי, שלא היו צריכים לעשות אותו.
נכון, או ניסו אותו על עצמם.
כן.
נכון, אבל גם בתוך זה הם עשו ניסוי, כלומר לא הייתה בחירה להיות רשע. זה לא כמו היטלר, שקם בבוקר ואמר, יהודים נמאס לי, אני הורג, זה נגמר.
אוקיי.
כלומר, זה לא איזה מנכ״ל חרה שמחליט לזרוק את כל הפסולת הביולוגית.
אני לא בטוחה שאין להם אחריות על מה שקרה להם, כמו שהם... הם, 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 הם כאילו עברו תהליך שהוא פיזי כזה.
כן.
זאת אומרת, יש משהו שאפשר כאילו לשנות אותו.
לרפא כאילו.
כן. כלומר, זה מדעי, זה לא שינוי פסיכולוגי.
אם נלך לדוקטור אוקטיפוס או אוקטביוס, אוקיי? ונשים לו חזרה את הצ'יפ שנשרף במוח,
כן.
אז זרועות לא ישלטו לו, בוא, הוא ישלט בזרוע. כלומר, כן יש פה איזה מין תפיסת אין ילד רע, יש ילד שרע לו.
כן.
כלומר, יש פה אנשים שקרה להם משהו, ואם נחזיר את הגלגל,
נכון.
הם יחזרו לי הטובים. עכשיו, זה די עובד בסרט, כן? כי זה האג'נדה.
למרות שאלקטרו בעיניי הוא לא השתנה כבן אדם, הוא פשוט לא יכול יותר לפגוע
בזה. כן, כאילו הכוח נלקח ממנו. כי אם כוח גדול מגיע אחריות גדולה, והוא לא מספיק אחראי.
כן.
אבל גם עם דוקטור אוקטיפוס, וגם עם אוסבורן, וגם עם... כלומר, יש שם איזה משהו כזה של אני ארפא אותם, אני אתקן אותם, אני לא מדברת על זה. שמדעית זה קשקוש בלבוש.
כן, בסדר.
לא מדברת על זה. לצערי, אני יכולה לדבר גם על זה. אבל כאילו, אני לא אוהבת את הדבר הזה. וגם, כלומר, אני מרגישה שיש פה משהו שמשאיר הרבה כוח. יש פה פנטזיה של הטובים שהם יכולים להציל את הרעים מעצמם.
נכון.
ומהניסיון שלי בעולם, זאת פנטזיה פרוגרסיבית. שלא רואה את הצד השני. כי אם הייתה רואה את הצד השני, אתה מצליחה לכבד את זה, שהוא באמת רע, והוא באמת רוצה להרוג אותה. כאילו, זה לא לראות את זה.
זה מעניין, כי אני תוך כדי הסרט, ההחלטה הזאת להציל אותם, הייתה נראית לי החלטה מאוד מעצבנת. כאילו, באמת, ברמת כזה שמאלני נמאסתם. כאילו, נמאס לי שכזה אף פעם לא הורגים את הרעים, שתמיד כזה רק מנסים להציל אותם וכל מיני כאלה. אבל אני חושבת שפשוט ככל שקצת כזה עבר זמן מאז הסרט, אז יש שם כמה דמויות שכאילו בעיניי דווקא כן
הם
כאילו...
הם כן גאולות.
כן.
הבחורים המאיץ חלקיקים חד משמעית.
כן, וגם אפילו הגובלין הירוק הוא כאילו... הוא באמת סובל מפיצול אישיות. זאת אומרת, יש שם איזה כמו איזה באדם שיש לו הפרעה נפשית, ואני מאשפזת אותו בכוח. ומביאה לו כדורים. כאילו, בסדר? אז נכון שזה כאילו, יש לו את הבחירה שלו, אבל אין לו בחירה. כי המחלה משתלטת עליו.
השאלה אם הסיפור עם הפיצול אישיות זה מטאפורה? אוקיי? אם זה מטאפורה להסביר לנו את הדבר הזה? אם זה הדבר עצמו.
נכון? אז זה פה זה יושב. מה שלא ברור בכל הסיטואציה זה למה לעשות את זה בבת אחת, לקחת את כולם לאותו מקום, לא למשל להפריד אותם, לטפל בהם אחד אחד. זה
למה לא לתכנן את זה יותר טוב?
יש שם המון דברים לא הגיוניים בסרט, וזאת למשל ההחלטה הזאת למשל לא הגיונית. יש שם למשל, אם מכל העולם מגיעים אנשים שיודעים שפיטר פארקר הוא ספיידרמן, אז כאילו איפה כל הנוקמים מהעולמות המקבילים?
אמור להיות ריינינג מן. אין נוקמים בעולמות המקבילים, בעולם המקביל של אנדרו,
נכון, אבל...
לא, הנוקמים זה תצורה שקיימת רק בקו הלילה הזה.
כן, אבל זה לא יכול להיות. זאת אומרת, יש מלא לוקים, אז זה לא יכול להיות שאין מלא מלא תורים ומלא מלא דוקטור סטרנג'ים וכאלה, ולא יכול להיות שאף פעם לא יתקבצו להיות...
טוני סטארקים.
טוני סטארקים, לא יכול להיות שהם...
יש עוד מלא טוני סטארקים.
כן, שאולי הם חיים אפילו, והם נמצאים בקווי עלילה מקבילים של עולמות מקבילים, והם יודעים ש...
וגם דרך אגב, בוא נגיד את זה.
למה הם לא באו?
כמה לוקים פגשנו? איזה 100?
לא יודעת.
למה יש רק 3 פיטר פארקרים? 3?
כי ברוך השם, סוני עשו רק שתי
גרסאות. לא, אני אומרת שכאילו ברור...
נכון, יש פה משהו.
ברור שזה מספר את הסיפור של המולטיברס דרך משהו מאוד קונקרטי, דרך מה שרצינו לדבר עליו.
בדיוק.
אם כי כן ראינו את ונום בסצנה שאחרי הקרדיטים.
נכון, אבל אז הוא נעלם.
שאני לא יודעת מזה, לא צפיתי, אמרו לי שלא כדאי לי. מאזינים בבית, כדאי לי? המשכנו.
כן. אז אני חושבת שיש פה כאילו איזה חוסר, שזה תמיד קשור לזה שהסרטי ספיידרמן, הם תמיד מאוד מנסים להתמקד בסיפור הקטן של ספיידרמן, כן. בגלל שהוא...
פרנדלי נהדרות ספיידרמן.
בדיוק. כן. אז הם כאילו לא מנסים להיכנס לנוקמים ולא מנסים זה. מצד שני, יש לנו פה את דוקטור סטרנג', יש לנו את המגן של קפטן אמריקה על פסל החירות, שזה מאוד מוזר, מאוד.
וואי, זה היה כזה
כל כך וויר, שמחתי שהוא הפיל את המגן הזה. כאילו, מנסגר עם אמריקה.
שחררו את קריס אבנס כבר. שחררו
ואת המגן אותו. שלו, די, שחררו.
די, איזה אמריקאי זה, כאילו, ידבק למשהו כל כך... די, די, שימו קורי קווי של בסל החירות, בזמנה יש שם כנראה הרבה.
כן, קיצור, אז יש שם כמה דברים שהם לא זה. אחד הדברים שאנחנו נשארים איתם דרך אגב בשאלה, זה למשל, ממה דוקטור סטרנג' מפחד כל כך בסוף? הם באים, מי מבאים? מה קורה
שם? כל העולמות, מתפרקים אחד לתוך.
לא כל כך ברור, הוא לא אומר כל העולמות, הוא אומר שיש שם אנשים שבאים, כאילו, זה ברור שיש שם דמויות כאלה, גם רואים אותם בסגול הזה. שמתקרבות אליהם, זה משהו שמרגיש לי לא פתור, ואני מקווה מאוד שזה כאילו הרמה להנחתה כזה, ולא סתם
זה... בסרט כמה.
לא סתם זה...
עכשיו, גם ברור שכל מה שקורה עם דוקטור סטרנג' בסרט הזה, הוא מקדם אותנו לקראת הסרט הבא של מארוול, שהוא דוקטור סטרנג' בממד הטירוף.
נכון.
לגמרי. כאילו, אפילו... אני אגיד איזו מילה על הסצנה שאחרי הקרדיטים, למרות שאנחנו לא בסוף עדיין, אבל אם אנחנו מדברים על סטרנג' במולטיברס הטירוף, ועל הפעם הראשונה שאני ממתינה לסצנה, וזה היה כיף נורא, זה ממש מבאס ששמו שם פשוט טריילר.
כן.
זה היה ממש מבאס, כי טריילרים הם באינטרנט, יש אותם עם טריילרים. תמיד יש איזו סצנה שהיא לא טריילר, היא רמז, היא פיסטה, היא איזה משהו.
כן, זה היה כאילו אמור להיות כמו מתנה כזאת למעריצים שראו את הסרט בשבוע הראשון, כי זה עדיין לא יצא כאילו הטריילר ביוטיוב.
כן, אבל אני רוצה גם מתנה. אני רוצה מתנה גם לי. בדיוק.
מארוול, באמת זה לא יפה. גלי זה סרט הראשון שלה, סרט מארוול ראשון. נכון. צריכה לראות משהו
טיפה. מגיע לי יותר מזה.
בדיוק. אני מסכימה. אם כבר אנחנו בכל מיני הערות קטנות, אז אולי כל מיני דברים מגניבים.
רמזים?
דברים מגניבים, קריצות למעריצים.
אוקיי.
אז מה הדבר הכי שאהבת?
הכי אהבתי שהם אומרים לו שהוא אמייזינג.
כן.
זה היה לי, פשוט נהניתי נורא. היה עוד איזה משפט, כשתום אומר, כאילו שספיידרמן תום אומר חושבת לזנדיה ולנד, כאילו שאומר לאמג'י ולנד, יש פשע גם בשיקגו או משהו כזה, שזה מאוד רפרר ליש פשע בלונדון של אנדרו עם אמה, שזה היה ממש חמוד.
נכון. יש למשל את הקטע ש... הם מדברים על הקורים מהידיים שלהם, למי יוצא קורים, למי יוצא קורים, וזה כזה חמוד, כי זה כאילו מין כזה רפרור למעריצים, שאומרים, הוא כן עושה קורים, הוא מייצר לבד את הקורים שלו.
הוא עושה את זה במעבדה, מערבד שני חומרים, יוצא לו קור
שלו נקרא. ורואים שהם גם קצת כזה, בקטע של, אוי, זה מגעיל שיוצא לך קורים מהידיים, וזה בדיוק מה שהמעריצים חשבו, יש מה איזה,
כן. כן, זה גם קצת היה דיבור שלנו בסרט הראשון, על החומר הזה שיוצא ממנו. ואמרו לו גם, כאילו זה קורה רק מהידיים?
שזה נהדר. זה בדיוק השאלות שכל המעריצים שאלו
את זה. יש לו גם בברכיים משהו?
כולם כאילו חשבו על זה.
ממש ממש חמוד.
אני למשל, זה נורא הצחיק אותי שפלאש מוציא ספר וקורא איזה פלאש פוינט, כי זה לגמרי קריצה לדי-סי, שזה מגניב.
מה יש בדי-סי?
כי בדי-סי יש ממש אירוע קומיקס כזה שקוראים לו פלאש פוינט, שזה הפלאש מנסה לחזור אחורה בזמן ולשנות את הכל, וכנראה הולך לצאת עוד מהצרט פלאש שהוא זה, שהוא הפלאש פוינט.
עם אותו פלאש מהסדרה?
לא.
לא.
אבל
ממולטיברס אחר.
בדיוק, זה חלק מהעניין, שבדיסי מראש היה מולטיברס.
נכון, אבל דיסי באיזה פרק קורס אובר של...
נכון, הם כאילו ביטלו את המולטיברס.
אין מולטיברס.
נכון, נתן לי, אני אחזיר אותו די מהר. זה בא, אני חושבת שהקטע הזה של מולטיברס, הוא בא ממש כמו שאמרת מהקטע הזה שמספרים סיפורים הרבה פעמים, בזה שבקומיקס פשוט כל דמות יש לה פתאום הרצה אחרת, ומריצים אותה מחדש עם כותבים אחרים ויוצרים אחרים, ואז בעצם מתחילים את כל הסיפור מחדש, ופתאום יוצרים ספיידרמן נורא אפל, ספיידרמן קליל, ספיידרמן מצחיק, ספיידרמן יותר איזה, כל אחד עם הגרסה שלו.
וזה ממש הרגשנו, אני חושבת שיש לנו גם שלושה ספיידרמנים, לכולם יש אהובה, לכולם יש זה, ועדיין, טובי מגווייר הוא באמת יותר במקום של חיפוש עצמי, ומי אני, ואנדרו יותר הוא באמת הרומנטיקן, יש שם את המתח הכי מטורף שראיתי בין שחקנים הרבה זמן, כאילו, מדהימים ביחד. וטום הולנד הוא באמת מין ילד מול העולם, כאילו כל אחד מהם יש לו איזה זווית משלו על הדבר הזה, שקשורה גם באמת כנראה לשחקנים, ולא רק לבימאים ולזה, באמת
כאילו... הם גם בוחרים את השחקנים לפי זה. נכון.
זה מאוד חזק.
מאוד חזק. אני גם מאוד אהבתי את הסצנה עם דר דביל, עם...
גם אני, איזה כיף.
באמת, איזה כיף.
קרלי קוקס.
כן.
אולי נגיד, לאנשים ששומעים את הפודקאסט ועוד לא ראו דר דביל, קודם כל, הוא דמות שהולכת ונכנסת, ראינו אותה עכשיו, ויש הרבה שמועות על המשך של השתתפות שלו בכל מיני דברים.
כן, לגמרי.
ולדעתי הוא מגיע עכשיו, כי יש המשך. כאילו, תנו לנו פה קריצה, הוא גם תופס את הלבנה הזאת, זה העורך דין כמובן, תופס את הלבנה. לדעתי ממש הם מזמינים אותנו להכיר אותו, ואנחנו גם מזמינות אתכם להכיר אותו. נגיד לכם איך רואים, רק כי יודני אמרה לי, ואני עשיתי. עונה אחת, עונה שתיים, המגנים, עונה שלוש. אני אהבתי את אחד וארבע, אחד ושלוש כאילו, אבל גם שתיים ומגנים הם בסדר.
המגנים, שאתה פעל לדלג, יותר חשוב הסוף.
יותר חשוב הסוף של זה, נכון? והוא דמות נהדרת, הוא מעניין, הוא אחר נורא מכל הדמויות שאנחנו מכירים.
הוא אינטנסיבי כזה, יש בו משהו...
הוא אינטנסיבי, הוא אפל, כן. הוא נוצרי נורא.
והוא הוא... גם נורא פשוט, הוא כאילו מאוד רחוב כזה, הרחוב כן. שתי רחובות וחצי כזה כן. בניו יורק.
ו... כן. והוא דמות מדהימה בעיניי.
ממש. אני תהיתי מהאנשים שלא ראו דר דביל מבינים מהקטע הזה.
מעורך כי... דין העיוור שתופס לבנה
כן, בעצם. כן, זה כאילו, כן. כזה, יש לו עורך דין, הוא עיוור, הוא תופס לבנה, מה? ואז ממשיכים הלאה, כאילו לא קרה כלום, נכון? כאילו העלילה ממשיכה, כאילו אף אחד לא תוהה אפילו.
כאילו... זה היה יכול להיות שהופך להיות דמות בדבר הזה, אבל כנראה זה ייקח עוד טיפה זמן.
כן.
אנחנו שמחים שהופך להיות דמות, אנחנו מחבבים אותו.
בדיוק. אז למשל, זה אחד מהדברים, זה ממש כיף. יש שם המון המון קריצות, זה כאילו בלתי אפשרי כמעט...
ליהנות מהכל בלי
כן,
להכיר.
כן, וגם לזכור בכלל, לזכור. אני זוכרת שצחקתי מלא פעמים מכל מיני דברים, אני פשוט לא זוכרת אותם כבר.
אני חושבת שגם היה רגעים נורא יפים שמראים את ה... באמת את השינוי הבין-דורי הזה שקורה.
כן.
שאחד הרגעי האחן היו כשהם שלושת הילדים קולעים את דוקטור אוקטביוס. אמרו לו, איך קוראים לך? הוא אומר לו, אוקטביוס. אמרו לו, לא, כאילו מה השם שלך? דוקטור אוטו אוקטביוס. והם נקראים מצחוק. כי זה כזה סרטי גיבורי על שלפני 20 שנה שהגיבור יש שם שרומז על המהות שלו. זה כל כך לא מתאים עכשיו, כאילו זה מצחיק.
כן, יש שם המון המון קטעים מצחיקים.
כל הדרמטיות של הרשעים בכלל שם היא כאילו לא מותאמת.
כן, לגמרי.
לסגנון העכשווי שהוא קליל ופשוט.
ממש. וזה באמת, קיצור, זה מאוד מעניין לראות את זה, לראות את המפגשים שלה, זה, לראות אותם מתמודדים עם קסם. כזה, מה? מה זאת אומרת קסם? ספיידרמן זה של מדענים, זה לא קשור קסם. ואז פתאום דוקטור סטרנג' והקסם שלו בתוך העלילה הזאת.
הוא מחשף. בוא נגיד שגם... אנחנו נורא נורא שמחים שנדו קוסם עכשיו.
כן, לכאורה.
כאילו, שהוא קסם כמו שסבתא שלו טוענת.
כן, זה
היה. איזה כיף. זה גם כיף כי אני חושבת שנד הוא דמות שעד עכשיו הייתה, מה זה רקע? כלומר, הוא כיפי, הוא חשוב.
הוא החבר הכי טוב, הוא החבר הכי טוב של...
כן, אבל הוא גם לא חבר... בוא נדבר על הסיידקיקים בשני הסדרות ספיידרמן האחרות. גם... הארי שהיה פרנקו, אוקיי? בספיידרמן של טובי מגווייר, הוא דמות שיש לה, היא דמות עגולה, שיש לה עניין ויש לה כיף. וגם בספיידרמן המדהים יש לנו שוב את הדמות של הארי, שהוא גם, כאילו, הוא הופך מדמות מסכנה לחביבה, לווילן.
כן.
ונד הוא כלום. את לא זוכרת, אני אזכיר לך את זה אחר כך.
כן.
נד הוא כלום.
כן.
נדו לא מעניין אף אחד, הנה הוא קסם, וזה גם קצת מצחיק, כי הוא גם אסיאתי, וגם המחשוב כן. הראשי הוא אסיאתי, והם קצת דומים, אולי זה אבא שלו, או משהו. לא יודעת, ממציאה עלילות.
כן. טוב, זה דמות שזה מעניין לראות לאן להתפתח.
כן, בא לי שהוא יהיה מין סיידקיק עכשיו של דוקטור סטרנג'.
נכון, למרות שלא בטוח שהוא זוכר, אז מה הוא כן זוכר, מה הוא לא זוכר.
יו, הסיפור שלה לזכור, בוא נדבר על זה.
אני בעיקרון זה קורה הלב. זאת אומרת,
זה נורא.
זה נורא והיום.
זה יותר גרוע מטוני סטארק שמת.
יש מצב, למרות שהצבן אותי נורא, שספיידרמן, כאילו שתום הולנד נכנס כזה למאפייה, שזה רב קצת חמודה לזה, שהיא עובדת באיזה דיינר כזה, כמו...
כן, כמו אמג'י של טובי.
כמו אמג'י של טובי, בדיוק. אז היא כזה... הוא נכנס והוא לא מגלה לה. יש בזה משהו, זה בדיוק כמו שאנדרו גרפילד רצה לא לגלות, כאילו לא להיות עם גווין, בגלל שהוא הבטיח. הוא
מסכן אותה.
כי הוא מסכן אותה. זה כאילו סוג של כזה, אבל אתה שוב מחליט בשבילה.
אבל אתה משקר ואתה מחליט בשבילה. תראה, זה הזכיר לי, אני אספר, זה קצת הזוי. לפני איזו שנה מצאתי ספר בתחנת קריאה פה, שהוא היה פנטזיה לנוער, וקראתי אותו במדים, וחלטתי שאני רוצה לקרוא את ההמשכים שלו, אבל הם לא תורגמו לאנגלית. מוצאתי את עצמי איזה חצי שנה קוראת פנטזיה לנוער באנגלית, כי אני קוראת את זה יותר לאט. וקוראים לזה Dark Minds, מוחות אפלים, לא מאוד ממליצה, זה חמוד, אבל כן. יש שם קו עלילה מאוד מאוד חזק, שבעצם לגיבורה הראשית יש יכולת לשלוט בתודעות של אנשים אחרים, ובאיזשהו שלב היא מחליטה שהיא מוחקת את עצמה מהזיכרון של האהוב שלה.
כן.
אהוב זה מילה של זקנים.
מהחבר שלה?
מהבן זוג שלה. והיא משכחה אותה בסופה הספר הראשון, ואז באמצע הספר השני נפגשים שוב, והוא כאילו מתייחס אליה מאוד מגעיל ומוזר, הוא כאילו ממש תגובות מאוד מוזרות, ואז קיצר, זה מגיע לאיזה רגע סי, שהיא אומרת לו, אבל למה אתה שונא אותי? והוא אומר, אני לא שונא אותך, אני אוהב אותך, ואני לא מבין למה אני אוהב אותך.
כן.
כאילו, אני לא מכיר אותך, אבל אני אוהב אותך.
כן.
ואני מרגישה, כאילו, כבר בשלוש דקות של המתח שתום נכנס, תום, נורא, שפיטר נכנס למאפייה, ומדבר עם אמג'י, הרי ברור שיש שם נסיעת חן. Mm-hmm. כאילו, מצידה היא כאילו...
כן. משהו
היא מתייחסת אליו יותר מרוב המוכרות שמישהו יגיד, היי, I'm Peter Parker, and I want coffee.
לא, וגם מאוד יפה יחסית ל-MJ, כי MJ, אנחנו יודעים שהיא כאילו בדרך
כלל... קשוחה.
היא פשוט קשוחה ולא אכפת לה מאף אחד.
כן. כלומר, ברור שיש שם משהו, וזה כאילו... זה הזכיר לי את זה, כי אמרתי, הרי יש פה איזה סיפור. כאילו, קורה פה משהו עכשיו, זה זיהוי מאוד יפה של הכותבת של Dark Minds, של, שגם אם אנחנו שוכחים מישהו בסכר, אנחנו... יכול להיות שמשהו... כן, ברגע
משהו אחר זוכר, כן.
כן. וזה מרגיש שקורה שם משהו כזה, וזה קו העלילה נגיד שיכול להיות מאוד מאוד מעניין, כולל מה יקרה כשהיא תיזכר, או תגלה,
והכעס. בדיוק.
כי גם בספר הזה, ברגע שהוא נזכר, הוא ממש כועס עליה, הוא זה... עוד חצי ספר לא מדבר איתה.
כן, כי אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד פטרוני, בלהגיד, אני לא רוצה לפגוע בה, אז אני פשוט אקח ממנה משהו שהוא שלה. וזה שאלה הזיכרון הזה.
אני חושבת שזה פטרונות של אנשים שחושבים שהם לא מספיק חשובים.
זהו, זה פטרונות, זה פטרונות שבאה מחולשה. זאת אומרת, זה, כן. זה בא מתוך פחד. הוא לא רוצה שהיא תמות. הוא לא רוצה שיקרה למה שקרה לגווין.
הוא כן. גם לא רוצה... זה יותר... הוא לא...
הוא חושב שעדיף לה בלעדיו. באמת הוא מאמין
כן,
בזה.
כן, הוא חושב שעדיף לה. ויש לו סיבה לחשוב על זה.
נכון,
היא אבל... היא באמת לא התקבלה לקולג' בגללו. עכשיו, זה לא אומר שמותר לו להחליט בשבילה את ההחלטה הזאת.
בדיוק.
אבל הוא כאילו...
אבל זה קורה הלב, זה באמת קורה הלב.
זה ממש קורה הלב. גם עם נד, זה כאילו... אנחנו מכירים את נד כל כך טוב. לשבת באדישות ולגלול בטלפון, כן. שזה כלום, הרי כולם עושים את זה כל הזמן.
אבל לא...
זה החזק.
כן.
זה כאילו כואב... אפילו לא רק עם, עם, עם פיטר. אני כל כך מבולבלת, אני באה לקרוא אותו עם פיטר. ספיידרמן, הולנד, אני כאילו...
טוב, תראי, כי כאילו בכל זאת יש לנו את תום וזנדאיה ביחד בתור זוג, גם במציאות.
אולי נגיד על זה איזה מילה עוד רגע.
יש פה
איזה משהו בלבל. אבל קשה, גם אפילו רק נד עם אמג'יי, הרי בלי פיטר הם לא חברים.
נכון, אז איך הם חברים?
אז הם לא חברים. אז היא מביאה לו את הקפה, הוא מהכיתה שלה, היא מחייכת אליו. והוא ממשיך לגלול, הם לא כאילו חברים. יש שם איזה זרות. ווואי, איך אני מחכה לסרט הבא? שאני יודעת שיקח לי עכשיו 3 שנים.
כן.
אני אספת את
זה. ברוכה הבאה למועדון של האנשים שמחכים מלא זמן.
מועדון ההמתנה.
מועדון ההמתנה. זה כמו, אתה יודע, כמו הילדים של היום שקוראים את הארי פוטר כזה ברצף בספרייה.
איזה ילדים סתומים.
את מבינה?
הם לא יודעים. אני קראתי הארי פוטר כמעט כל ספר בגיל שהארי פוטר היה בו. זה כיף גדול.
כן.
אבל
יש המתנה פה.
עכשיו אתם כולכם יודעים עד כמה אני.
כבר יודעים. כבר הבינו. זהו, אז כן, אנחנו נשארנו עם תחושה שאנחנו מחכים מאוד.
כן. אני רוצה להגיד מילה על תום וזונדיה, ומסתבר שזו תופעה שחוזרת על עצמה, והייתה גם עם טובי וקלר.
מה? הם היו זוג?
כן, לתקופה מאוד קצרה, וגם עם אמה ואנדרו.
טוב, זה יותר אמין בעיניי.
טוב, שניהם אנשים מאוד מושכים. ונורא קל לי להאמין שהם זוג, נכון? גם אנחנו רואים את הרעיונות שלהם, ויש ביניהם מין מתח מיני כזה, וגם אומרים לנו שאמרו להם שהם לא כדאי להם להיות זוג, והם עדיין יהיו זוג. אני לא מאמינה לזה ב-100%. זה קצת נחמד מדי לחשוב את זה. זה קצת מוכר את הברנד יותר טוב. יכול להיות שאני טועה. לוואי שאני טועה בשבילם, כי הם זוג חמוד.
אני לא חושבת שזה עניין של להאמין או לא להאמין. אני חושבת שזה פשוט קורה לאנשים כשהם נמצאים המון המון זמן ביחד. אני חושבת שזה כאילו כמו, את יודעת, אנשים שמתאהבים בסיטואציות שהם כאילו, אני חושבת שלצלם סרט זה סיטואציה קיצונית. כמעט כמו, לא יודעת, מלחמה. סיטואציה קיצונית, כי אתה מאוד מאוד, כאילו, המון שעות ביחד, במצבים
ישן לא הרבה, עושה כל מיני דברים שהם,
ואתה עובר, כאילו, כל מיני מצבים קיצוניים כאלה, יש פה משהו מאוד תומך כזה. איך זה יעבוד כשהם, אתה יודע, כשהם בני זוג של אנשים אחרים בסרטים אחרים,
נכון? אני חושבת שזה גם באמת, זה מבלבל אותנו עוד יותר, כי אז העולם שלנו נהיה חלק מהמולטיברס.
כן.
כאילו, זה קצת מבלבל, אני באמת קצת, תום, ספיידרמן, פיטר, איך קוראים לו, מי זה מי, מה המציאות האמיתית, מה המציאות הלא אמיתית. אני כאילו קצת מבולבלת, אבל אולי זה חלק מהעניין שגם אנחנו במולטיברס, ואולי זאת הראיה בסרט. אם כל האנשים שיודעים שפיטר פארקר הוא ספיידרמן, עפים מהשמיים,
כן, למה אנחנו לא
שם? גם אנחנו אמורים להיות שם.
נכון.
כולם אומרים להיות שם.
אז יש מה, זה החלק הבאמת מאוד מאוד מבלבל בסיטואציה הזאת, של כאילו של עולמות מקבילים, וכל אחד עם הגרסה שלו, ואני חושבת שבסוף זה הרצון של אולי שלנו, אולי לא, להגיד לפעמים לפוסט-מודרניזם, כאילו, די.
די.
די, אני רוצה לדעת מה האמת.
די, אבל יש ספיידרמן האמיתי של עכשיו, כן.
שגרסה אחרונה. אבל יש ספיידרמן אחרונה. אחד, ספיידרמן 2 וספיידרמן 3. אי אפשר שיהיה כולם ספיידרמן אותו דבר. כאילו, צריך שיהיה את הספיידרמן באמת.
כן.
אלה שיעלמו ואלה שלא יעלמו. כאילו, אנחנו לא יכולים להחזיק באמת בראש את כל הסיפורים המקבילים. וסתם, זאת שאלה. כי יש פה רצון כן להחזיק את כל האמיתות בו זמנית, ולספר אותן ביחד. כאילו זה הכל חלק מאותו
סיפור. הכל גם יכול להסתדר.
בדיוק.
טוב, עד כה קווין פייגי מצליח לסדר את הכל, ואם קווין פייגי רוצה קצת עבודה, החיים שלי יהיה קצת מס, בוא תסדר לי אותם בכיף ואהבה. אז אודלי, מה הדבר הבא שאנחנו רואות?
אני חושבת שהוקאי זה הדבר הבא.
וזהו?
כן, ואז יש פשוט הפסקה ענקית וארוכה עד שמגיע דוקטור סטרנג'
במאי. אם יש לכם מחשבות, רעיונות, אנחנו נשמח לשמוע בקבוצה שלנו, הגיקים והפסיכים, קבוצת דיונים שוקקת חיים.
באנשים החשובים.
באמת האנשים החשובים, באמת מעניין, באמת תתכנסו, אני יודעת שאתם מאזינים לנו, יש לי סטטיסטיקה. מאזינים ומאזינות. וזהו, ובעדף שלנו הגיקית והפסיכית מתפרסם פרקים חדשים, וזה מרגיש קצת כמו התחלה של פרידה, אבל זה לא חייב להיות.
כן, אני ריבוט.
ריבוט של הפודקאסט. טוב.
אל תשכחו אותנו.
הגיקית והפסיכית ישוב. יאללה, ביי.
ביי.